לילה טוב ושלום רב באולפן שמעון קליין. ניסיון פיגוע לעבר אוטובוס שנסע בין צומת תפוח ליישוב מגדלים בשומרון. נהג האוטובוס דיווח כי בוצע לעברו ירי, וחסדי שמיים לא היו נפגעים באירוע. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי כוחות צהל מבצעים סריקות באזור לאיתורו של המחבל היורה, שככל הנראה נמלט לכפר סמוך. ראש מועצת שומרון יוסי דגן קרא לממשלה לפעול בעוצמה מול ראשי הטרור והמחבלים. כוחות גדולים מחפשים אחרי צעיר כבן 22 שככל הנראה התהפך בעת ששט בקייק בכנרת, שמו לתפילה ישראל בן רחל. כתבנו בנצי לזרוביץ' מוסר כי כוחות שיטור ימי ושוטרים על קו החוף בליווי מסוק מהמערך האווירי של משטרת ישראל מבצעים סריקות בניסיון לאתר את הנעדר. עשרות בני אדם הפגינו הערב מול ביתו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק בעד הרפורמה במערכת המשפט. תחת הכותרת אהרון ברק לא יגנוב לנו את הכל, העם בחר רפורמה המשפטית. בליכוד מאשרים את הדיווח לפיין ראש הממשלה מפעיל לחץ על העשרה מאי גולן כדי שתתמנה לתפקיד קונסולית ישראל בניו יורק בכדי לפרק את חבורת לוין. מטעם הליכוד נמסר כי ההצעה שהוצעה לעשרה גולן לכהן כקונסול בניו יורק היא בשל יכולת ההסברה המצוינת שלה באנגלית. בניגוד לפרסום, אין לכך שום קשר לשר לוין שאין מי שראש הממשלה מעריך וסומך עליו יותר, לשון ההודעה. כלי תקשורת בסוריה מדווחים כי צהל תקף לאורך גבול הגולן מוצבים של הצבא הסורי, מהם פועל ארגון הטרור חיזבאללה לאיסוף מודיעין ולהוצאת פיגועים לשטח ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי התחזית. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מעט מהרגיל לעונה. ביום שישי דומה ובשבת קודש תחול התחממות קלה. עד כאן חדשות כל חי.
מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. לפני שנפתח בנושא שלנו, נרצה ראשית להודות לעוסקים במלאכת הקודש, שלום פולק ויוסף בן חיים. נפתח היום בעזרת השם בנושא השיחות הקשות שיש לבני האדם לנהל בחיים שלהם. בהרבה מאוד מקרים בני האדם צריכים לנהל שיחה קשה, מה שקשור לשלום בית, מה שקשור לנושא חינוך ילדים, בעבודה, בחברה, היא המשפחה המורחבת. שיחות קשות, יש חרדה לאדם, חרדה שהיא נובעת מהצורך להתייצב בפני האחר. אבל לא רק זה, אלא גם מה ההתייצבות הזו היא מסמלת, מה המשמעות שלה. וכאשר אני עומד מול האחר, מה זה אומר עליי? לדוגמה, אני אבקש העלאה במשכורת? אם לא ייתנו לי, זה אומר שאני לא שווה? שאני לא יעיל? שאני לא מספיק טוב? שאין לי ערך. אם כן, יש כאן חרדה, יש כאן פחד. אולי זה מאיים על הזהות שלנו, הדימוי העצמי שלנו בעיני עצמנו. עדיף לא לבקש על המשכורת ולהסביר מדוע אני בכלל לא ראוי לזה, רק כדי להצדיק את האימנעות, כדי לא לפגוש את הפחד. האדם יבקש העלה במשכורת, ואם לא ייתנו לו, זה אומר שהוא לא כל כך בעל יכולת. הוא מפחד לפגוש את האמת הזו. אולי זו לא אמת, אולי זו מערכת של מסע ומתן שמציגים בפניו, אבל גם מזה הוא חושש והוא מפחד. אדם לא מסתדר בחברה מסוימת עם חברים מסוימים, אבל הוא לא מוכן לצאת מהקשר עם האנשים האלה בגלל שהוא מפחד שהם יאמרו עליו, או יאמר על עצמו, מה, אני לא מספיק טוב? אני לא בעל חסד? אני לא מעניק? איך אני יכול שלא לרצות את האחרים? אז אומר שאני לא טוב, מפחד מהתגובה הרעה של האחר. לכן, האדם נמנע מהיפרדות או הבעת הצרכים והרצונות שלו. יש כאן מעין שיחה שהיא מעבר לעניין טכני, אלא שיחת המשמעויות, שיחת הזהויות. אני לא יכול לגרום סבל לאנשים אחרים, גם אם אני רוצה אותם, העיקר לא לגרום להם סבל, אני לא רואה את עצמי כאדם שיכול לעשות רע למישהו אחר. מפחד האדם לפגוש את הזהות החדשה, הוא כבר לא רק איש החסד, אלא גם מידת הדין? לא, זה לא אני, הוא לא רואה את עצמו כאדם כזה. זו יציאה מהשיווי משקל הרגשי, מה שיכול לגרום לאדם גם להגיב באופן פיזי, כך שהשיחה היא קשה. כלומר, הדימוי שלו על עצמו משתנה, המשמעות שלו בעיני עצמו משתנית, אני כבר לא איש חסד, אני איש גבורה, איש דין, אז גם מערכת האנדרנלין בגוף מושפעת. לא פעם, קצת חרדה, אולי זעם וכעס. זו שיחה רגשית. אז מצד אחד, בתוך נפשו, רגשותיו, העולה הפנימי של האדם, קורה שינוי. אין יציבות? יש לחץ, פחד, חשש, אבל כלפי חוץ הוא צריך לשמור על תקשורת יעילה, בהירה. המעביד, הבוס, הוא מסביר למה אנחנו לא לגמרי ראויים לקידום שאותו אנחנו רוצים, ואנחנו עסוקים ברעידת הזהות הפרטית שלנו בינינו לבין עצמנו. מה? אם הוא לא מקדם אותי, זה אומר שאני לא שווה? אז למה עבדתי כל השנים האלה? אז מה התועלת בכל מה שאני עושה? ולכן לא פעם חושש ומפחד האדם משיחות קשות, כי הוא לא רוצה לפגוש את הזעזוע. עדיפה לו היציבות, לא פעם האשליה, על פני השאלה, אני טוב, לא טוב, כמה אני טוב? צריך לזכור, אי אפשר לתת ביטוח לתחושת הזהות של האדם מפני הזעזועים. התמודדות עם נושא הזהות היא חלק מהחיים, חלק מהשינויים. ולכן, הישגים, כישורים, התנהלות יעילה וטובה, היא לא יכולה להבטיח לאדם שהוא לא יפגוש את השאלות. שאלת הזהות, הוא טוב? כמה הוא טוב? הוא עדיין טוב? הוא יעיל? כמה הוא שווה? בטח בעולם תחרותי, בעולם של עסקים. כמו שהפתגם אצל אנשי עסקים אומר, אתה תמיד טוב כפי התוצאה האחרונה שלך. זאת אומרת שהאדם שנה שעברה הביא תועלת מרובה מאוד לחברה שבה הוא עובד, אבל השנה לא. איך יזכרו אותו? כפי התוצאה האחרונה שלו. האדם לא רוצה לנסות להתקבל לחברה. בחור לישיבה, בת לסמינר, אברך לכולל חשוב, לא לנסות בכלל. מדוע? כי מי יודע, אולי לא יקבלו אותו. אם לא יקבלו אותו, מה זה אומר? שהוא לא שווה? הוא לא רוצה להיפגש עם השאלה הזו. כי ספק שמה התשובה תהיה רעה, והספק הזה עלול לייצר הרגשה רעה קשה מנצור אצל האדם, כך הוא חושב, ולכן הוא מעדיף לא להתחיל. לא להתחיל מהלכים שבהם יש איזשהו ערעור על הזהות והתפיסה של האדם את עצמו. הוא באמת, כל אחד במהלך החיים שלו יפגוש את החרדות, את המתחים, יאבד קצת את שיווי המשקל שלו. אבל כן, יוכל האדם למצוא גם את הדרכים איך להתמודד. איך להוריד את מפלס החרדה והפחד במהלך השיחה ולחזק משמעותית את היציבות, את הנחישות, את השיחה הבריאה והנכונה. ניקח עוד דוגמה. שני בני זוג, בעת בשלום בית. האישה אומרת לבעלה, אני רוצה שכל יום נצא להליכה 15 דקות, מלאת מרץ ואנרגיה, ונדבר על מה שהיה. איך עבר היום? הבעל בורח מהשיחות האלה. מדוע? כי כל הזמן מלאת מרץ והתלהבות, והוא בסוף יום יותר עייף. אז הוא מעדיף כל פעם להתחמק. סיבות יפות, נכונות, הגיוניות. הגיוני, אבל בסוף רע בחיים. מדוע? כי יש צרכים שלא זוכים למענה. אם והיה, והבעל הזה השתחרר מהמונח, מהחשיבה של הכל או כלום, אלא הוא יאמר לאשתו, אני בהחלט מבין שאת רוצה שתהיה שיחה יפה וטובה, בסוף יום אני מרגיש עייף, אני יודע שאת ראויה לשיחה מלאת מרץ טובה וראויה, אבל יחד עם זאת אני מרגיש עייף, אני כן אנסה להשתפר מזמן לזמן, אבל בינתיים בוא נתחיל עם זה. ואז הוא מפחד שתגיד לו, לא, אם ככה זה לא שווה לי. והוא נבעל, הכל או כלום. ואם כלום, אז הוא לא שווה. אז הוא לא מתחיל את השיחה. אז הוא לא פותר את הבעיה וגם לא ב10%, ולכן המצב השלילי נעשה מקובע יותר ויותר. גישה בריאה היא להפסיק לחשוב במונחים של שחור או לבן. להגיד כן, נכון, את ראויה לי יותר, אבל זה מה שאני יכול בינתיים. בוא נתחיל עם זה. לאט לאט, בעזרת השם, המצב ישתפר. כן, אבל זה לא מה שאני רוצה, היא תגיב. נכון, זה לא מה שאת רוצה, גם אני לא רוצה את זה, אבל בואי נתחיל. נתחיל, זה ודאי 10% יותר טוב, נתחיל מזה. מ-10% נגיע ל-20, נגיע ל-30. ואז היא אומרת, בסדר, נתחיל עם זה. מתחילים עם העשייה, עם החוויה, אז החוויה מייצרת עוד חוויה, והאווירה מייצרת עוד אווירה, וכך מגדילים את הסיכוי להשתפרות. וכך ניטרלנו את תופעת הכל או כלום, וכך ניטרלנו את החשש שמא תהיה פגיעה בזהות בתפיסה של הבעל את עצמו. נקודה נוספת, יש אנשים שיש להם תפיסה חיובית, יותר מדי חיובית, חיובית באופן שלילי, נאחזים בזהות החיובית לגמרי, מה שלא מותיר בתפיסה שלהם את עצמם שום מקום לביקורת תוכחם. האדם רואה את עצמו כאדם מוכשר באופן בלתי רגיל, הוא לא טועה לעולם. משוב מצביע על כך שהוא לא בסדר, ביקורת מצביע על כך שהוא לא מספיק יעיל. רוצים לומר לו ביקורת כדי לקדם אותו, אבל הוא מתכחש למשהו. הוא מסביר, לא, זה לגמרי לא נכון. האדם מבקש העלה המשכורת, אומר לו המעביד שלו, אני מבין שאתה רוצה העלה, אבל יחד עם זאת, אני רואה דווקא כמה וכמה חסרונות, והוא לא מוכן לשמוע דבר כזה. אבל הניסיון למנוע מידע שלילי בזמן שיחה קשה, זה כמו לנסות לשחות בלי להירטב. אם רוצים לנהל שיחה קשה, לנהל את החיים, אנחנו צפויים לשמוע מידע לא נעים על עצמנו. הביקורת, לאהוב את התוכחה, זה תנאי כדי לזכות לקניין התורה. אבל האדם לא פעם מכחיש, וההכחשה דורשת משאבים נפשיים גדולים מאוד, במוקדם או במאוחר. לא נוכל עוד להצדיק את הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו ונצטרך לומר, כן, הביקורת שנאמרה לפני 20 שנה היא הייתה נכונה, ועד רבה יותר קל לקבל את הביקורת באופן ענייני, להגיד נכון, אני לא בסדר בתחום הזה, אני לא טוב בתחום הזה, קדימה איך משפרים? לקבל את הביקורת והתוכחה באופן ענייני זה הרבה יותר קל ופחות מכביד מאשר לסבול חיים באשליה שבסוף המציאות סותרת על הפנים של האדם. הוא היה בטוח שהוא השקיע ושהוא טוב, ויום אחד הוא קולט שאין לו בדיוק חברים וגם לא אוהבים ולא הרבה ידידים, וגם בעבודה לא מעריכים אותו. מדוע? כי הוא תמיד חי בתוך העולם שלו, הוא התבשל בתוך העולם שלו, כי הוא לא היה מוכן לקבל את המשוב השלילי, הוא פחד ממה שזה אומר עליו. ומה באמת אומרת ביקורת? שאני לא לגמרי טוב בתחום הזה. ומה עוד זה אומר? זהו, אפשר להשתפר, אפשר להתייעל. זה לא אומר שיש כאן סוף פסוק, יש כאן פסיק, ומכאן אפשר בהחלט להתקדם עוד ועוד. האדם לא צריך להגזים, נאמרה לו ביקורת, אז הוא לא צריך עכשיו להפוך אותה לחזות הכל, הוא בהחלט יכול לומר נכון, זה לא נעים. עשיתי טעות, עשיתי כמה טעויות קדימה, איך אני משתפר, איך אני מתייעל, איך אני ממקד את החשיבה בתחנה הבאה, הטובה יותר. כך לא ניתן למשוב או הביקורת להגדיר מי אנחנו, אלא להגדיר מה הייתה הטעות. אבל זה לא אומר שהטעות משקפת את מי שאני, היא משקפת את מה שעשיתי אתמול או מה שעשיתי היום, אבל לא את מה שאני אעשה מחר ולא את התהליך שנתחיל מחרתיים. אבל כאשר האדם מגזים בביקורת שהוא קיבל והוא מעצים אותה יותר ויותר, הוא מפקיר את עצמו ונותן למה שאחרים אומרים לו או למה שהוא מפרש את מה שאחרים אומרים לו להכתיב את החיים שלו, לפגוע בחיים שלו. כי פיסת המידע הזו שנאמרה לו או שהוא פירש את מה שנאמר לו ממלאת את כל הזהות שלו, את כל התפיסה שלו. ככל שנהיה מוכנים לשיחות האלה עם חשיבה בריאה, יציבה ויעילה, השיחה תהיה פחות מאיימת. מהמקום הזה נוכל גם אנחנו לבדוק את עצמנו, האם יש דפוס שחוזר על עצמו במקרים בהם אנחנו מאבדים את שיווי המשקל במהלך שיחות קשות, ואז לשאול את עצמנו למה? איזה חלק בזהות שלנו מרגיש מאוים? מה המשמעות עבורנו? אולי נצטרך קצת לנבור, אבל זה משתלם. אחרי שהוויכוח בין שני בני אדם, כעת הם רוצים להתפייס. יש כאלה שיגידו, לא נדבר על זה, בוא נתקדם, בוא נזרום, בוא נתקדם הלאה. זה יפה לזרום, בתנאי שנזרום למקום טוב והטעויות לא יחזרו על עצמם. כדאי לא פעם לדבר על הדברים. אבל אז יש אחד מהשניים או שני אומרים, עזוב, למה לדבר? חבל, ברגע שאנחנו מדברים על הדברים, אנחנו מביאים את עצמנו למקום רע. מדוע? כי אז אנחנו נחשפים לביקורות, צרכים שלא זוכים למענה, אולי אני לא בסדר, לכן מעדיפים לא לדבר על הדברים. אז נכון, לדבר על הדברים יכול להיות לא נעים, אבל אי הנעימות הזו היא דווקא זו שתחזק את שני הצדדים, כי ברגע שאדם לא מפחד או מפחד ומתגבר על הפחד ומדבר על הבעיות ועל הקשיים שלו או מה שלא טוב, זה מה שמחזק את הביטחון העצמי שלו, כי הוא לא נבהל מהפחד. כי כך מתגברים על הפחד, לא על ידי שאין פחד, לא על ידי אשליה שלעולם לא נרגיש פחד, אלא על ידי המשך התנהלות למרות הפחד, המשך תפקוד אפילו שהפחד נמצא ברקע. אז נכון, הזהות של האדם עלולה להתערער, אבל אם הוא ימשיך להיות יציב למרות ההרגשה הלא נעימה, ולא ייבהל מההרגשה הלא נעימה, לא ייבהל מהפחד, כך הוא יחזק את האישיות, את היציבות, את הדימוי העצמי שלו בעיני עצמו. האישה אומרת לבעלה, אתה לא בסדר כי אתה בקשר עם ההורים שלך יותר מדי, אתה לא בסדר כי אתה לא מספיק הבית, אתה לא בסדר כי אתה לא משקיע בחינוך הילדים, כל מיני אמירות של אתה לא בסדר עם כל מיני תוספות ותיאורים והגדרות וכינויים, מילים קשות. בהחלט, שיחה לא נעימה, שיחה קשה. מה מטריד? מה שמטריד זה לא רק מה שאומרת האישה, אלא הפרשנות של הבעל על מה שהיא אומרת. היא אומרת שאני לא מספיק מחובר למשפחה, שאני לא מבין למה התחתנתי, שאני לא מספיק משקיע בחינוך הילדים. זאת אומרת שאני לא טוב, זאת אומרת שאני לא בסדר, זאת אומרת שאולי יעזבו אותי. הפחדים האלה מצטברים, והם פוגעים ביציבות של האדם, הם מייצרים את הפחד, אולי את החרדה והתגובה הקיצונית הקשה של האדם, מה שגורם לו להיכנס להישרדות, להתגוננות, להתקפה, למאבק. הוא מגן על עצמו, אני לא טועה, אני צודק. ואז היא נכנסת לשאלה על הזהות שלה, היא לא בסדר, כמה היא לא בסדר, היא לא מוכנה להכיל שהיא לא בסדר. וכך כל אחד מנסה להצדיק את עצמו. הבעיה היא שכל אחד נכנס להישרדות, להתגוננות, כי יש חשש על הזהות שלו. גישה אחרת, אמנם קשה, אבל אפשרית ליישום. לא הפעם הראשונה, אבל אחרי כמה פעמים יכול האדם יותר ויותר להתחיל לכוון את החשיבה, את המוח, לגישה שאומרת נכון, קיבלתי ביקורת נכון, ביקורת קשה נכון, ביקורת לא נעימה, בוא נתרכז, מה הצורך, מה הרצון, איך פותרים את זה. אז נכון, לא יוכל האדם להיות כרוח, אבל יחד עם זאת הוא לא חייב להיות בהתפרצות רגשית, אלא כן, תהיה התפרצות רגשית, אבל בשליטה. מדוע? כי יש גם את המוח, את ההיגיון והחשיבה, שאומרים נכון, זה קשה, זה לא נעים, אבל בוא נחזור, ננסות להתרכז. אז מה היא אומרת? מה היא רוצה? מה אני יכול לעשות? האם אני בכלל יכול לתת מענה למה שהיא רוצה? אני לא עושה את זה בקור רוח, בהיגיון קר, בשלווה בלתי רגילה. לא, בהחלט, אני קצת מתוח, אולי גם קצת עצבני, אבל עצבים עם שליטה. יש אדם כועס בלי שליטה, ויש כועס עם שליטה. הכועס הוא עם שליטה, אז עוד אפשר לדבר. מהמקום הזה יוכל האדם לנטוש את הקיצוניות הזו של הכל או כלום, או אני מושלם או אני חסר ערך, ולנסות להרכיב תמונה ברורה ככל האפשר של משהו באמת ביחס לעצמו, ביחס לאחר. ובהדרגתיות הוא ישים לב שישנה תערובת של התנהגות טובה באמצע ורעם. ובדרך כלל, כשזו הגישה, זה גם מרגיע את הצד המבקר. כי גם האדם שומר ביקורת, לדוגמה האישה, היא אומרת לבעלה, אתה לא מבין למה התחתנו, ואתה רק עסוק בקשר עם ההורים שלך, ואתה לעולם לא משקיע בילדים. היא אומרת ביקורות, אבל בדרך כלל זה ביקורות עם כל מיני תוספות, וגם היא, כלפי עצמה, על עצמה, מרגישה איזושהי יציבות מסוימת. מה, הוא באמת שום דבר לא מעניין אותו? הכל רע? אני כל כך רע? אני כל כך מאשימה אותו? כלומר, גם מאחורי המילים שהיא אומרת, יש מחשבות שהיא אומרת לעצמה שהן לא תמיד מחשבות שהן בעלימה עם מה שהיא אומרת. כלומר, כלפי חוץ היא צועקת, היא מתעצבנת, היא מביאה את התסכולים שלה, אבל במחשבות שלה יש לה קצת ספקות בעניין זה. ואז כאשר מגיע הבעל, אפילו עם קצת כעס, היא נעימות, חרדה מסוימת, אבל כפי שאמרנו, רגש, אבל בשליטה. לא התפרצות רגש בלי שליטה, אלא התפרצות רגש, אבל עם שליטה, אז הוא יכול להגיב לה, תקשיבי, אני שומע, אני אבין מה שאת אומרת, אני לא לגמרי מסכים עם הכל, אבל את יודעת מה? בוא נתחיל לראות מי עושה, מה עושה, איך עושה, בוא נתחיל לעשות סדר בדברים. הנה, הצגנו דרך בה אדם מבטא רגש, לא לגמרי בשליטה, אבל מספיק בהתנהלות כדי שיוכל לדבר. והוא גם עושה טוב למבקר, כי הוא עוזר למבקר להיכנס לפרופורציה יותר, ואז גם אומר, הביקורת אומר, תראה, נכון, לא התכוונתי שאתה כל כך רע, אבל בהחלט יש דברים שהייתי רוצה שתשנה ונעשה שינוי, או נמצא דרך שמתאימה לשנינו. והנה, אנחנו מתחילים להרגיש, להבין, שהם חוזרים אל קרקע המציאות, השיתוף פעולה, השותפות, גם אם קשה, גם אם לא נעים, אבל זה אפשרי. זה לקראת הגישור ומציאת הפתרון המתאים יחסית לשני הצדדים. לפני שנצא להפסקה, נזכיר המעוניינים לשלוח שאלות במהלך השבוע למייל e054-847-6277@gmail.com e054-847-6277, strudel@gmail.com, וננסה להתייחס בעזרת השם אל שאלותיכם בתוכניות הנפש בראי היהדות. נצא להפסקה ולאחר מכן נחזור אל שאלותיכם בנושא זהו ושאר נושאים הקשורים אל נפש האדם. האדם בינו לבין עצמו, האדם בינו לבין החברה, הנפש
בראי. עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
חדש יומנו.
שלום, כאן צבי וייס. אני מזמין אתכם לסיים את חופשת בין הזמנים עם אירוע מיוחד בבית הכנסת הגדול בירושלים. מייריב ספירה קונצרט. חזני בית הכנסת הגדול והמקהלה מארחים את החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט בקונצרט חזנות ווקלית, תפילת מעריב וספירת העומר. יום חמישי, כ"ט בניסן, בשעה 7:30 בבית הכנסת הגדול בירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט או בטלפון כוכבית 6565.
עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
סליחה, מתי נתקלת לאחרונה בהלכות קידוש החודש? לא זוכר? אז זו ההזדמנות שלך לפגוש סוגיות פחות מוכרות. בראש חודש אייר מתחיל מחזור חדש בלימוד היומי ברמב״ם. לימוד שמקנה ידיעה ובקיאות בתורה שבעל פה כולה. חייג עכשיו לכוכבית 6885 והירשם לתוכניות המבחנים השבועיים, כי בן תורה אמיתי לומד רמב״ם. מוגש מטעם מפעל התורה העולמי שינני.
התוירה כולו!
הצדיק רבי שייה מקרסטיר ברך, תמשיכו את דרכי, תרמו סלי מזון למשפחות ובעזרת השם תיוושעו. ביום ההילולה, בו ביום, יחלק ארגון דרכי שהיה בשליחותכם סלי מזון למשפחות. הסגולה שאלפים נושעו בעזרת השם. מחייגים עכשיו, תורמים סלי מזון ונושעים בעזרת השם. 1-800-20-10-59 1-800-20-10-59.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב לכבוד הרב.
רצינו לשאול שאלה את כבוד הרב, בקשר לחרדות, אנחנו יודעים שם רוב הציבור הוא בחרדות, ובעצם מה התרופה שכבודו מציע לנו? אמונה בשם, טיפולים, מה הרב אומר?
איך אנחנו נתייחס לחרדות? אז נחלק את זה לשניים. קודם כל, אמונה בהשם בהחלט, זה היסוד וזה הבסיס להכל. אלא שהאמונה בהשם היא באה לרפא את חוסר האמונה, והיא בהחלט מעניקה תקווה ומעניקה משמעות, והרבה מעלות יש לאמונה. יחד עם זאת, האמונה לבד לא תרפא את החרדה. מדוע? מכיוון שכאשר האדם הוא בשיא האמונה, אז באמת נכון, אין התקף חרדה. הבעיה היא שיש, נקרא לזה, זמנים שנקראים קטנות דמוכין. זאת אומרת, זמנים שבהם בדיוק האמונה היא לא בדיוק עובדת, וכשאתה אומר לאדם אמונה, 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 אז הוא לא בדיוק מצליח להפנים את זה. יש שם משהו אחר. מה יש בעיה? הבעיה האחרת היא עודף לחצים שיש לאדם. וזה לא קשור לאמונה, זה קשור לתכונה. כמו שהרמב"ן אומר, יש את האמונה ויש את הביטחון. לא כל הבוטח בהשם, סליחה, לא כל המאמין בהשם בוטח בהשם, אבל כל הבוטח בהשם מאמין בהשם. מה הכוונה בדברים היפים האלה של הרמב"ן? התשובה היא, יכול האדם להאמין בהשם, אבל בשגרת החיים הוא לחוץ והוא עזבני. רק מדי פעם הוא נזכר שהוא אמור להאמין בהשם, והוא רוצה להאמין בהשם, והוא גם עם זמנים מסוים גם מאמין בהשם. אבל בשגרה שלו הוא לא בדיוק רגוע ושלב. אז הוא מאמין, אבל אין לו ביטחון. זה מה שאומר הרמב"ן. לא כל המאמין בוטח. אבל אם האדם הוא בוטח בהשם, אז יותר קל להאמין בהשם. הבוטח הוא כן מאמין. עד עכשיו מסתדר מה שנאמר?
כן, כן, ודאי, ודאי, כבודו, ודאי. מבינים באמת מה
שכבודו
אומר, אז מה
כבודו
אומר בעצם?
אני אמשיך, לא סיימתי, אני אמשיך הלאה. אתה רוצה לשאול משהו על מה שנאמר עד כה, או שאני אמשיך הלאה?
לא, 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 הכל בסדר, אנחנו שומעים.
טוב, אז עכשיו, מה אנחנו עושים עם החרדות? בגלל ששאלת על נושא האמונה, אז התייחסתי קודם כל לשלב הראשון, האמונה והחרדה. עכשיו, מה אנחנו עושים עם החרדה עצמה? החרדה עצמה היא מערכת רגשית שבה האדם הוא לוחץ את עצמו ושואל, מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? אני חייב ביטחון מוחלט מושלם. בכל תחום, כל חרדה שתיקח, אתה תראה שזה המחנה המשותף שיש בחרדות. אתה רוצה להביא דוגמה של חרדה מסוימת?
אני אגיד לרב, יש לנו, ברוך השם, יש איזה מרגלי, זה נקרא קונטרס, של הרב שלום אבו, שזה נקרא שמחת חיים.
כן.
זה מרב ראה את זה. שם הוא מדבר שהנקודה של, לחזור על הנקודה של האמונה תולה בפה של האדם. כמו שרבי נחמן ברסלב אומר, האמונה תולה בפה של האדם.
האמנתי כי אדבר.
כמו שרבי נחמן ברסלב אומר, האמנתי כי אדבר, הודיע אמונתך בפי.
כן.
אז על ידי זה שאדם חוזר את האמונה שבוודאי השם אוהב אותי תמיד ורק טוב יהיה לי תמיד ויהיה לי רק תמיד עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, זה באמת ממש, זה כמו תרופת פלא, הרב, אנחנו ממש קוראים את זה וממש באמת? אני אומר לרב, ממש זה, אנחנו לא קשורים לברסלב או משהו כזה, פשוט הרב
נפלא מאוד, אין ספק, אין ספק
שכבח שמו.
מה רצת לשאול על זה, או רצת להגיד את זה?
הוא תולה שם את הנקודה שהנפש והאמונה הבאתליה. שבעצם הבעיה היא לא בנפש, הבעיה היא באמונה. אין פה חרדה, זה בלשון רפואית, זה כמו איזה בעיה רפואית, זה כמו איזה בעיה בנפש. אבל בעצם היא לא בעיית נפש, היא בעיית אמונה. שאם אדם יהיה לו אמונה בשלמות, כאילו, אז בעצם הוא יתרפא. כי אם הנפש מתרפא, אז האמונה הבאתליה. הנפש והאמונה הבאתליה. כן. אם אתה מכניס בנפש אמונה, כן. אז מלא הוא מתרפא.
אז אתה שואל או אתה אומר? כן.
לא, אני לא אומר. לא אומר, אני אומר כאילו, אנחנו...
כן, זה מה שקראת, אז מה ש... כן.
אז זהו, השאלה היא מה שכבודו אמר, כאילו, אם זה פתחון או שזה אמונה?
אני חושב שבאופן כללי... בספרים שנאמר שנושא האמונה מרגיע כל דבר, זה לא סותר למה שאמרתי כעת, הפוך. האמונה היא לא רק הצהרה או הרגשה, היא צריכה גם לבוא ידי ביטוי בתכונה. ואף אחד לא יחלוק על דברי הרמב"ן שאומר שאדם יכול להאמין בהשם, אבל אין לו ביטחון בהשם. זו הכוונה. זאת אומרת שאדם מאמין בהשם.
זאת אומרת, זה אמונה מוחשית, מה שהרב אומר בעצם. מה שאמרנו בעצם שזה אמונה, אמונה מוחשית.
נכון.
אמונה אני מוחשית רק... שאמונה...
נכון. עכשיו, האמונה המוחשית הזאת היא, אנחנו צריכים לעזור הנפש לקלוט אותה, להפנים אותה. זה שהאמונה היא רפואה להכל, זה בהחלט, אבל השאלה היא איך בדיוק אנחנו מחדירים את האמונה. אז יש בהחלט את השלב הראשון, התחזק באמונה, סום ארום עיניכם, רומי ברא אלה, האמנתי כי אדבר, כל הדברים האלה הם בהחלט נהדרים, חשובים, חיוניים, נצרכים, חובה, בהחלט. רק יחד עם זאת, פה אני מוסיף עוד משהו. איך זה שיש אנשים שיש להם אמונה בכל מקרה זה לא עוזר? התשובה היא, כי חסר פה משהו נוסף. מה הדבר הנוסף? לכן פה אני אומר, חסרה פה תכונה מסוימת של עודף לחץ וחוסר הרפיה. היא תכונה שהיא קשורה לנושא האמונה. ככל שהאדם הוא יותר לוקח את התכונה הזאת, מעמיק בזה, הוא יוכל לראות את הדברים. לכן אמרתי, תיקח איזה חרדה שאתה לא, שאתה מכיר, כל חרדה שתראה, תראה שכל חרדה היא תלויה באיזשהו ניסיון לשלוט יותר מדי על המצב. אני חייב את 100% בטוח שאני אדבר עם אנשים ולא יצחקו עליי. אני חייב 100% בטוח שאני נקי. אני חייב את 100% בטוח שהכל יתנהל בדיוק כמו שאני רוצה. זאת אומרת, שיש לאדם קיבעון מחשבתי. עכשיו בשורש בהחלט זה חיסרון באמונה, כי אם יש לך אמונה אז מה שקורה איתך הכל בסדר גמור, גם יוסף בבית האסורים יכול להרגיש טוב. אבל זו דרגה גבוהה, כדי שיוכל האדם להפנים את הדרגה הזו, אנחנו מדברים כעת איך מפתח האדם את התכונה הזו. אז כאן נדרשת לאדם לפתח תכונה נוספת של גמישות, הרפיה, לא להיבעל מרגש רע, לשאת את הרגש השלילי. נגיד, אני לא בדיוק עכשיו...
מה זה הרפיה? מה זה הרפיה?
הרפיה...
מה זה הרפיה כאילו?
אני אסביר. הרפאיה הכוונה להרפות, זאת אומרת, עכשיו אני רוצה להגיע הביתה, ואני חייב שהבית יהיה מסודר בדיוק כמו שאני רוצה, ואם לא אני נכנס אל לחץ. רגע, בוא נרפא מהציפייה, מהגישה, מהתפיסה שאומרת, רק אם אני מגיע הביתה והכל מסודר, אז אני רגוע. יש כאן איזושהי הנחת יסוד, שאני חייב שהתוכנית תהיה מסודרת. תרפה. בוא נתגמש, ובהחלט נהדר שיש לי תוכנית, אבל גם לדעת להתגמש, ולפעמים זה לא בדיוק כמו שרציתי, להכיל את המצב הלא כפי שתכננתי אותו. זה נקרא להרפות, זו הרפיה.
אבל זה גם אמונה יוצא בעצם.
בהחלט.
כי ככה שם רוצה, שנראה מסודר. מסכים איתך, לא?
מסכים איתך, בהחלט, זה מה שאמרתי בהתחלה, זה הכל, כל יסוד אחד, רק יש את האמונה, איך שהיא באה, כשאתה לומד אמונה, כשאתה מדבר על אמונה, ויש איך שזה בא ידי ביטוי בשגרת החיים. אני אתן לך אולי דוגמה נוספת. נגיד, עכשיו בן אדם יש לו כעסים, מה, למה לא בדיוק היה מה שרציתי והוא כועס? מצוין, אם יש לי אמונה, אמונה, הכל משמיים, נהדר. אבל לפעמים, כשהוא אומר לעצמו אמונה, הכל משתיים, זה לא מספיק. מה הוא צריך עוד לעשות? הוא צריך גם לכוון את החשיבה שלו למשהו אחר. תוצא, תנשום אוויר, עכשיו, אחרי 5 דקות או 10 דקות, עכשיו בוא תתחיל לעשות דברים אחרים בשגרת החיים, איך אפשר לצמוח, להתפח, לעשות דברים אחרים, להחליף מחשבה, לדוגמה. אז השתמשת עכשיו בטכניקה, בכלי שמבטא את האמונה, בגלל שאתה מאמין שהכל משתיים, אז ככה אתה מרגיע את הרגש. אתה מבין? האמונה היא מדברת אל השכל, היא מדברת אל הרבדים הגבוהים שבנפש. אבל יש רבדים קצת יותר נמוכים, שהם שטחיים, מתעצבנים מאוד מהר. אז מה עושים איתם? הם זקוקים לפתרון אחר. אז האמונה שם באה לידי ביטוי בתרגום נוסף. אתה מבין?
כן, כן, אני בטח, זה מעולה, ממש, ממש, תודה רבה לרב, ממש. מה שהרב מדבר, הרבדים היותר נמוכים, בעצם איך אפשר להתמודד עם זה, עם הנקודות האלה, כאילו.
אז יפה, אז... שהרבדים
היותר נמוכים, הרב אמר, כן.
אז כלפי זה, לדוגמה, זה מה שאמרתי מקודם, ההרפיה, האדם שהוא מתרגל את זה. זאת אומרת, לדוגמה, אני יודע, אני סתם מביא דוגמה, בן אדם אומר, אני יודע, הוא אומר על עצמו, אני יודע שכל בוקר, אם והיה ונגיד הבנה אומר, אני חוזר הביתה, בערב, אם אני רואה שהילדים לא סידרו את התיקים למחורת, ואם הם לא סידרו את החדר שלהם, אני כועס ואני עצבני. אתה כבר יודע מראש מה מעצבן אותך, אתה יודע מראש מה מפריע לך, אני... כביכול מדבר עם אותו אדם. אז אם והיה והוא יודע מראש מה מפריע, מה מעצבן אותו, אז בוא נעשה משהו כזה. בוא, אתה יודע, כבר ב2 בצהריים, בוא ב10 הבוקר, לא ב8 בערב שאתה חוזר הביתה, ב10 הבוקר, בוא ננשום אוויר, אפילו בדמיון, נתחיל להגיד זהו. עכשיו אני חוזר הביתה, ונכון, לא, אין בדיוק את הסדר שרציתי. נכון, אין, אבל זה לא בסדר. נכון, זה לא בסדר. תרפה. אבל הילדים לא הם מאורגנים. נכון.
אני חייב להגיד משהו, מה שהרב אומר, זה כתוב, איפה זה כתוב? כתוב, דור לא הכינו את ליבו, לא האמינו בשם, כאילו. שעל ידי שההכנה בעצם היא מביאה את האמונה, כאילו. נכון? כתוב, דור לא הכינו את ליבם, לא האמינו בשם. יש פסוק כזה, לא הרב?
נכון, תכין ליבם, תקשיב אוזניך.
ההכנה בעצם, היא גורמת לאמונה גם, כמו שהרב, זה בעצם מה שהרב אומר בעצם, נכון הרב?
בדיוק. אנחנו עושים עכשיו את ההכנה הנפשית, כדי שאז יוכל האדם לבטא את האמונה שלו. תראה, אמונה יחסית, בספרי הקבלה והחסידות, אמונה זה קרוי התערותא דלעילא. עבודת המידות זה קרוי התערותא דלתתא. זאת אומרת שאמונה, זה נקרא לזה כמו איזושהי מתנה שהאדם מקבל משמיים. כשאנחנו מאמינים, הכל בסדר, תפילת נעילה ביום כיפור, למישהו מפריע משהו. אבל בשגרת החיים, אנחנו צריכים להוסיף גם את עבודת המידות. אז זה כבר היוזמה והעשייה של האדם. אז הוא הכנה לקראת האמונה, כמו שהגדרת את זה יפה מאוד.
שתבח שמולה, תודה רבה לרב, ממש, השם יברך את הרב, אנחנו ממש שמחים לשמוע את התוכנית הרב.
אמן, תודה. ברוך תהיה, המברך יתברך.
אמן, יישר כוח, תודה רבה לרב.
כל טוב. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, כבוד הרב, ויש לי שאלה, איך מתמודדים עם חוסר אמון של הבעל? זאת אומרת, אני יודעת שאני חיה איתו כמה שנים, ברוך השם, נכדים, אנחנו כבר, ותמיד, לא משנה מתחילת הנישואים, עד היום אנחנו כבר מספיק גדולים.
כן.
עדיין יש לבעל בעיה עם עניין של שטרת העיניים, כל מה שקשור בדברים האלה. אני לא יודעת אם נפרט את זה ככה ברדיו, אבל חוסר אמון מבחינה של כאילו, כן, אני חושב שהרב מביא למה אני מתכוונת.
החוסר אמון הוא של הבעל.
איך אנחנו חיים עם זה? איך אני בתור, איך אני חיה עם זה בתור אשתו? נכון שזה לא...
רגע. החוסר אמון הוא של הבעל או של האישה?
החוסר אמון שלי בבעל. זאת אומרת שאני גיליתי מה שלא משנה מה.
כן, זהו, הבנתי.
קשה לחיות עם זה, קשה לחיות עם זה. מה עושים?
הבנתי.
אנחנו בכל זאת, יש לנו אמונה, ובכל זאת.
תשובה. מה אנחנו עושים כאשר אנחנו רוצים להרגיש יותר אמון, אפשר לסמוך על מישהו אחר? האישה היא מצאה שבעלה הוא מסתיר כסף בחוץ לארץ, אחרי כמה שנים. פוגע באמון? בהחלט. מה עושים בדבר כזה? מה אנחנו, איך פותרים את זה? אז יש לנו דקות ספורות, אני אנסה בראשי פרקים לגעת בנקודה הזו. בעבר דיברנו על הנושא הזה, מופיע גם כן בכל הלשון, שיחות בנושא אמון, דברים שהיו ברדיו, נאמרו ברדיו, אבל נעשה ככה בקצרה ממש. בקצרה ממש בנושא האמון, בעצם אנחנו צריכים לחלק את זה לשניים. צריכים לפתור א' את הבעיה שנקראת בעיה באמון, דבר נוסף, אנחנו צריכים לא לאבד את השגרה, ושהשגרה לא תיפגע. מה הכוונה? זאת אומרת, כאשר יש פגיעה באמון, אז יש מחשבות שמטרידות, מה יהיה, מה קרה, האם יקרה עוד פעם, מה היה. המחשבות
זה מצב נתון, זה לא משהו שמשתנה.
המצב הנתון של הבעל שהוא לא עושה שינוי. זו הכוונה. אז אם כן, בעצם מה שיש לנו פה, זה, יש לנו, את עדיין על הקו? טוב, אנחנו, היא נפלה, אז אנחנו נדבר על זה, נחזור עוד פעם, נחזור למאזין הבא, שלום ערב טוב.
שלום.
אנחנו עוד כמה דקות, ננסה עוד פעם או להחזיר את המאזינה או לדבר על נושא האמון. שלום, ערב טוב.
הלו.
כן.
הלו. שלום, אני בשידור.
כן, שלום וברכה.
שלום לך. רציתי להגיד, אני שמעתי את המאזין הקודם שהוא דיבר על חרדות.
כן.
ואני לא רוצה חלילה לפגוע באף אחד, אבל הוא... הרבה אנשים אומרים, יש לי חרדות, כל אחד, כן, אבל חרדות זה לא דבר שהוא פשוט, חרדות, אני סובלת מחרדות, וחרדות זה, זה דבר שהוא בא פתאום בחיים, ובמיוחד לאנשים שעברו טראומות קשים בחיים, דברים קשים בחיים, וזה פתאום זה תופס אותו, וזה בא, זה בלי הכנה, זה בא, זה לא דבר ש, שאתה, זה, זה, זה כמו, כמו ש... לא עלינו בן אדם נופל.
מה שאת אומרת, מה שאת אומרת הוא בהחלט נכון. אבל מה השאלה על זה? אמרת הערה, באמת יש אנשים שיש להם פתאום התקפי פאניקה בשגרת החיים, אירועים שעברו אירועים קשים, והחרדה היא לא עוזב אותם, ובהחלט זה משהו שהוא לא קל, ולכן גם כן...
זה לא קשור
לאמונה
גם.
נכון.
זה לא קשור לאמונה, זה לא קשור בכלל
לאמונה. רגע, נכון, אבל זו התשובה שנאמרה לו כבר. נכון, את צודקת, זו התשובה שנאמרה לו, שלא מספיק רק האמונה, צריכים גם לבטא את האמונה על ידי תכונה ועבודה, ומצוין.
כן, ורציתי להגיד, עוד להוסיף, שחרדה זה דבר שלא על אף אחד, כן? זה דבר שבן אדם מרגיש את זה בגוף, זה פתאום, יש לזה סימפטומים.
רגע, 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 אבל ברשותך, רגע, רגע, מה השאלה?
כן.
מה השאלה ברשותך? אם יש שאלה.
מה השאלה שלי?
אם יש שאלה, אם יש שאלה.
אני אגיד לך משהו, השאלה היא, אם אפשר לצאת מזה, אם זה נתקף, בן אדם נתקף בזה, האם זה דבר שהוא נשאר לו לכל החיים, או שיש אפשרות לצאת מזה, לצאת מזה לחלוטין?
זה תלוי בכמה גורמים. זה תלוי בטיפול טוב, וזה תלוי בעוצמת החרדה שאיתה מגיעים. וגם אם היה, וזה לא עובר לגמרי, אבל זה יכול לעבור במינון מספיק שהוא עוזר לאדם לחזור לשגרה שהיא בריאה והיא טובה. יכול מאוד להיות שהאדם הוא לא יתרפא מזה לגמרי, ותמיד תישאר קצת איזושהי חרדה מסוימת, אבל כאמור, לא בהכרח החרדה שנשארת היא חרדה שהיא מטרידה. זאת אומרת שהרבה אנשים בחיים מדי פעם יש להם איזשהו התקף חרדה מסוים, אבל הם די מהר יודעים איך להגיב אליו, אבל לא נבהלים ממנו. הוא לא מציק להם 8 שעות ביום, גם לא שעתיים ביום, אולי 3-4 פעמים בשבוע, התקפים קטנים של כמה דקות. אז זה הרבה פחות מטריד. אז זה בהחלט שיפור חיים באופן קיצוני. וגם האדם, הוא נעשה יותר ויותר מודע לכך שזה התקפים של כמה פעמים במהלך השבוע, וזה נמשך כמה דקות ספורות, בהחלט לא נעים, אבל אפשר להגיע למצב כזה. אבל כאמור, תלוי בשני דברים. טיפול, איכות טיפול, וגם בעוצמת החרדה שאיתה ניגשים.
אני יכולה להגיד, גם להוסיף, שחרדה היא לא למשל, בן אדם יודע מה יכול להביא אותו לחרדה, אז הוא צריך להימנע כאילו מהמחשבה, למשל, דוגמה, אני אתן לך דוגמה.
רגע, אבל אנחנו ברשותך, אנחנו תכף צריכים לעשות לפרסומות. כן. אז אם יש שאלה, אנחנו נתייחס אליה אחרי הפרסומות, אם לא, אנחנו נצטרך לעצור ברשותך, בסדר?
זה רק לשאלות?
רק לשאלות, כן.
אז טוב, תודה רב עזר לי ואמר
שיהיה בעזרת השם בשורות טובות, אך טוב וחסד, כל טוב. נצא להפסקה ובעזרת השם,
תודה,
בעזרת השם מיד חוזרים, כל טוב.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
חדש,
חדש,
יומנו,
יומנו.
שלום, כאן צבי וייס. אני מזמין אתכם לסיים את חופשת בין הזמנים עם אירוע מיוחד בבית הכנסת הגדול בירושלים. מייריב ספירה קונצרט, חזני בית הכנסת הגדול והמקהלה מארחים את החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט בקונצרט חזנות ווקלית, תפילת מעריב וספירת העומר. יום חמישי, כ"ט בניסן, בשעה 7:30 בבית הכנסת הגדול בירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט או בטלפון כוכבית 6565.
קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
לקראת תחילת מחזור הלימוד ברמב"ם היומי. אתם מוזמנים להצטרף לרביבות מאזיני קול חי שפותחים את היום עם שיעורו המרתק של הגאון הרב יוסף צבי צירקוס בפרק היומי ברמב"ם.
הרמב"ם מדגיש שהמצווה הראשונה לומר לנו שבכל מצווה שאנחנו מקיימים אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מקיימים אותה בגלל אנוכי השם אלוקיך כי השם ציווה אותנו.
השיעור היומי ברמב"ם היומי כל בוקר בשעה 6:30 כאן בקול חי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
כן, שלום וברכה, חזרנו אל נושא האמון.
כן, שלום רב.
כן, אז ככה, אם והיה, ויש לנו, אנחנו ננסה לדבר על הנושא הזה, אם והיה, ויש לנו את הבעיה באמון. אחד משני בני הזוג, יש לו בעיית אמון בצד השני, ועוד, המקור, הבעיה של האמון, הוא לא נפסק, אני מבין, נכון?
מה זאת אומרת לא נמצא, מקור הבעיה?
לא, לא נפסק.
לא, עדיין, לא, זה לא נפסק, זה עדיין ממשיך, זה אומר שמנהל חיים כפולים, זאת אומרת, הוא חי בבית, הכל רגיל.
טוב, אז אם כן.
איך אני מתמודדת עם זה נפשית?
אם כן. ברגע שאנחנו מגלים שיש לנו אדם שקשה להיות איתו באמון, מסתיר מידע, מסתיר עניין מסוים, אבל הוא גם רוצה להסתיר את זה, או הוא כבר לא מסתיר את זה, כי הוא מגלה שהוא לא מסתיר, זה לא כל כך... הוא לא משתף פעולה בהקשר הזה. אז אנחנו צריכים, מבחינתנו, לדעת בהיבט מסוים, לפתוח שיחה ולהגיד, טוב, פנינו לאן? עכשיו, אם אנחנו פותחים שיחה, פנינו לאן? והצד השני אומר, זה מה שיש. אני, מבחינתי, יש לי מערכות חיים שאני פועל כפי שאני רוצה, מה שאני רוצה, ולכן אני לא רוצה, לא... לא, לא רואה את עצמו מתחייב,
נוח,
לא...
פשוט נוח, נוח ככה, פשוט
לא משנה מה, כן.
פשוט נוח, זה צורת, זה ידע, זה רגע,
אז אם יש, אם, יש, אם יש לצד אחר צורת חיים שהיא נוחה לו והוא לא מתכוון לשנות אותה,
כן.
אז בעצם יוצא ככה, יוצא שיש צד אחד שהוא מחויב למסגרת, וצד שני לא מחויב למסגרת, אחד מחויב למסגרת 100% ואחד מחויב למסגרת 20%, נכון? אז אם והיה, אני אסתם, אבד מספרים, אבל לא מדויק, אבל רק להמחיש. אז אם והיה, ואנחנו רואים שיש צד מחויב ואחר לא מחויב, אז אנחנו צריכים, בשיקול ראוי ונכון, אבל לחשוב על מגמה מסוימת שאומר, בסדר, אם והיה, ואני, בדוגמה, נגיד, אני עכשיו גיליתי שהצד השני יש לו חשבון בנק בחוץ לארץ. אני מקבל. אז יכול להיות שבהתאמה לכך, אני יודע שהוא עכשיו מכניס את המשכורת שלו לשם, אז אני גם כן אעשה משהו אחר. אני עכשיו גם כן את המשכורת שלי, לא בתור נקמה או משהו כזה, אני את המשכורת שלי, אני גם כן עכשיו אעשה איתה משהו אחר. או שאני לא אגע המשכורת, אני אעשה משהו אחר, אני ילך, אני פחות ישתף פעולה, או פחות ידבר, או פחות יהיה, לא כי אני מתנקם. כי פשוט אין קשר. כלומר, אני צריך עכשיו למצוא בתוך מסגרת החיים הבריאים, הנכונים, ההלכתיים שלי, התורניים שלי, מה אני יכול לעשות? יש לי עכשיו צד שני, שהוא לא מוכן לשתף פעולה, והוא לא מחויב למערכת, אם הוא לא מחויב למערכת, והוא גם לא רוצה לבנות את האמון. זאת אומרת, אני קודם, נוצרה הבנה, שרוצים לעבוד פה על האמון. אין פה אמון, לא רוצים לעבוד על אמון, כי אפשר לעבוד על אמון. בעצם השאלה היא לא שאלת האמון. השאלה היא,
לא,
מה עושים...
זהו, השאלה שלי, כן.
השאלה מה עושים...
ממשיכה לבנת. מבחינה נפשית, במתכונת הנוכחית, בלי שום שינוי מצידו.
הבנתי, אז לכן השאלה היא לא בנושא האמון, איך מחזירים אמון, כי אמון לא נראה שהולך להיות.
לא קיים, לא.
הבנתי, אז בעצם השאלה היא אחרת, השאלה מה אנחנו עושים כאשר יש צד אחד מחויב לקשר, וצד שני לא מחויב לקשר. זו השאלה, והתשובה היא, אני, דוגמה, רואה את הצד האחר שהוא לא מחויב לקשר. אני מביא דוגמה, אני עכשיו מנקה את הבית, ואני משקיע, ואני מפרנסה הביתה, והצד השני יושב כל היום רגע על רגע על הספה ולא עושה כלום. אז מה אני עושה? אז אני אומר, אתה רוצה שתף פעולה? לא. רוצה מחויבות משתפת? לא. מוכן הדדיות? לא. אז מה אני עושה? אז אני עושה חשבון, אני אומר, טוב, אז בעצם אין לי פה עם מי לעבוד. אז אני צריך בהדרגתיות ליצור לעצמי את החיים, נקרא לזה, כמו אומרים, הייתי בודד. אז אני כן עדיין נשאר נשוי וכולי וכולי, אבל בתוך, אם אני מחליט ככה, אבל בתוך המערכת הזאת אני אומר, טוב, אז יש כאן בדידות, אז אם ככה אני בונה עצמי את החיים שלי, אני הולך ללמוד, אני הולך לעשות, אני הולך לתפקד, ואני הולך לעשות דברים אחרים, למה? מכיוון שאני מחפש לעצמי את המערכת שלי, כי אני עכשיו תלוי בן אדם שהתלות היא רק יוצרת רעל רגשי. התלות הזו היא לא בריאה, אני צריך לפתח את עצמי, דוג לעצמי. אני בהחלט יכול להגיד לצד האחר, תקשיב, אני מבין מצוין, אתה מבחינתך לא רוצה, קשה, לי זה כואב הלב, זה שובר וכולי וכולי, יחד עם זאת אני...
נכון, אני מבינה למה הרב מתכוון, נכון, זה באמת מה שאני עושה, אני עובדת, או מהמאפילה, יש לי את כל התעסוקות שלי והכל, אבל השאלה אם פה, אנחנו לא מבטרים על עצמם מבחינה נפשית, והשאלה אם זה בריא גם שהילדים כאילו בכל זאת רואים שכל אחד בנפרד, וזה חיים בריאים לילדים, זה בסדר, זה לא...
זה שני דברים שניים. אם הילדים רואים כל אחד בנפרד, זה יחוד בסדר. אם והילדים רואים שיש נזק מכך שכל אחד בנפרד, אז זה כבר מתחיל להיות יותר בעיה, ולפעמים הילדים מבוגרים גם אפשר לדבר איתם על דברים, בצורה מכבדת ומכובדת את שני הצדים, כי ברגע שמנצלים, בלא לשים לב אפילו, אבל מדברים רע על הצד האחר, אפילו שהם בתוך כאב, אז הילדים הם גם כן מתחילים לנקוט צד ונכנסים להם מעגלים מסובכים. אבל כן, בהחלט אפשר לדבר עם הילדים ולהגיד, נכון, זה לא מה שהיה ועכשיו זה אחרת. וזהו, לעצור את זה בבית מסוים, בהגדרת התיאור הזה, היא מצד הילדים. אבל מצד האדם הפגוע, הוא בהחלט צריך לבנות את עצמו. וגם לדעת שזהו, לוותר. לפעמים האדם, הוא בונה את עצמו, אבל הוא תמיד צועף, הוא שואף, מתי זה יחזור? מתי זה יחזור? לא. זה כואב, אבל האבלות הזאת, הקבלה הזאת, היא זו שיכולה לעזור לאדם להרפות מזה ולהיות פנוי לעולם חדש.
אז אני, אם ברב, באמת, אני באמת חשבנו על כיוון הזה, ויש לי יותר, בוא נגיד, להתחיל חיים חדשים, מה שנקרא. השאלה פה, זה קשה, זה לא קל נפשית, כי זה התמודדות גם עם ילדים ולהיכנס למשהו חדש לגמרי, וזה גם סוג של פחד. אז מבחינה נפשית אנחנו קצת...
נכון, לא צריכים.
כי זה גדול.
ברגע שישנה, אנחנו תכף נצטרך לסיים, אבל אני אומר, ברגע שישנה החלטה, ברגע שישנה החלטה, וישנה מגמה, וישנו כיוון, אז צריכים להתבשל עם זה, ולחשוב על זה, ולתכנן את זה, בצורה מסודרת, יעילה וטובה, ולקחת הזמן, 3-4 חודשים, לאט לאט להתבשל ולהתייעץ, העיקר שכבר יש החלטה ויש כיוון, איך אנחנו ממשיכים לנהל את החיים, באופן כזה שאפשר לחזור למגמה שהיא בריאה. לפחות יש מגמה, צריך את המגמה ואת הכיוון, אחר כך להתבשל איתה, אבל אחרי שיש את ההחלטה, אז זהו, מתחילים לנוע לקראתה. על כל שלב צריך לטפל, על הפחד, על החרדה, על החשש, מוס.
כן, ברור שזה מובן וזה הכל לוקחים בחשבון, אבל אני אומרת, זה לא פשוט כל המהלך הזה, אני חושבת שזה כבר, אני כבר כמעט שנתיים בתוך התהליך הזה ואני התחלתי כבר, אני אומרת, מבחינה נפשית, אני חושבת שעדיף כאילו, אם כבר לבד נפשית, אז בלי להתמודד עם המועקה הזאת וה... כי מגיעים לאיזשהו שאלה שאתה כבר לא יכול כבר להסתכל על הבן זוג, זה גם יצר איזשהו סוג של קושי.
בהחלט.
אנחנו חיים באותו בית, וכל
נכון,
אחד
לעצמו. נכון, נכון, נכון. עשה לך רב, הסתלק מן הספק. נכון, בהחלט, בהחלט. צריך לבדוק דבר כזה. אדם לא, בלשון חזל, אין אדם דר בדירה אחת, עם נחש בכפיפה אחת. אדם לא יכול, נכון, בהחלט, אדם לא יכול לחיות.
זה מה שאני רוצה את הקושי, כי גם אם ניסינו באמת, כמו שאתה אומר, לנסות אולי לחיות כל אחד בנפרד, ואני אשיג קצת במה שאני רגילה, אבל עדיין, כשאתה רואה את הבן אדם ש...
אני מבין, מה שאמרת...
זה קשה לראות אותו נפשית, כי קשה לראות את זה.
נכון, נכון.
אפילו פיזית לראות אותו זה קשה, אז לחיות עם זה, קל וחומר.
אני מבין. אנחנו, לצערי, אנחנו צריכים לסיים, אבל נסיים עם הדברים שאמרנו, בסדר?
אוקיי, תודה רבה, כל טוב.
כל טוב, כל שיהיה הצלחה, ברד שם, ובשורות טובות, כל טוב. שלום, ערב טוב. כן, בבקשה, יש לנו, בבקשה, שתי דקות, בבקשה.
לפני כמה שנים הלכתי לטיפול רגשי.
כן.
ולא איזשהו שלב, פתאום היא אמרת לי, על הבן שלי, את אוהבת אותו בכלל?
כן.
שנה זה... ישר עזבתי אותה, כאילו, אחרי הטיפול.
כן.
יותר לא חזרתי לה, ו... מאז אני כזה, כל מיני מחשבה, כאילו, אתה אוהבת אותו?
כן.
זה ממש מפריע לי.
תקשיב, אני אתן תשובה בעזרת השם. לא התיאור הזה, חס ושלום, חד ושלום. קחי מקרה אחר, אישה הולכת לייעוץ, המייעצת אומרת לה, את לא אוהבת את הבן שלך, או את אוהבת אותו. חס ושלום, השם ישמור ויציל, אחרי שנה הוא נעשה חולה ומנתק מהבית והמצב מחמיר. האם היא אדישה? לא אכפת לה? או שהיא בוכה ומתפללת ומתחנת ותהפוך את העולם לרפא אותו? האפשרות הראשונה או השנייה היא נכונה? האפשרות
למה היא
שאלה
אותי
בכלל? רגע, לא משנה למה היא שאלה. האפשרות השנייה היא הנכונה, שאנחנו בחיים לא נוותר על הבן. ולכן לא משנה למה היא שאלה, זה לא מעניין למה היא שאלה, מעניין משהו אחד. אין מה להטיל ספק באהבת האם לבן. אין בעולם מי שיואב את הבן כמו האמא. אין בעולם מי שיצטער חס ושלום על חיסרונו של הבן כמו האמא. אז אם כן, אין מה להטיל ספק. יכול להיות שהיא התכוונה לשאול דברים אחרים, והיא ביטאה את זה בצורה לא ראויה. בכלל התכוונה לשאול האם את מבטאת את אהבתך אליה, האם את אליו, האם את עושה את הדברים הראויים והנכונים בתור אמא, אבל לא יותר מזה, רק אך ורק כך יש להסתכל על השאלה הזו, שום פרשנות אחרת, אין אפשרות שהאמא לא תאהב את הבן שלה, זה לא, אין לך מה לדאוג ואין מה להחתי לספק בזה, ואם והיה ואדם מתי לספק בזה, אז הוא אומר שזה לא בעיה בכלל, כי הוא פשוט מפחד שמה הוא לא אוהב את הבן שלו, כי הוא אוהב את הבן שלו.
תודה.
שבעזרת השם יהיה בשורות טובות. טוב, אנחנו נרצה להתייחס בדקה האחרונה לשאלה קצרה. יש לנו שאלה קצרה, קשיים ומכשולים בחיים, מה עושים? התשובה היא, הקשיים והמכשולים בחיים זו לא הבעיה. הבעיה היא לא בקושי ולא במכשול, הבעיה היא לא מה שיש בבריאות או בחינוך הילדים או בשלום בית, לא, זו לא הבעיה. הבעיה העיקרית, שינויים תמיד יהיו, מכשולים תמיד יהיו. המכשול והקושי הוא כשאנחנו יותר מדי שמים דגש על הקושי ועל המכשול ולא על המטרה. כאשר אנחנו מאבדים את המטרה ואת הייעוד בחיים, זה הקושי, זה החיסרון, זו הבעיה הגדולה. הבעיה הכלכלית, הרפואית או כל בעיה אחרת היא בהחלט לא נעימה, אפילו קשה, אבל היא לא הבעיה הגדולה, כי כל בעיה אפשר לפתור. הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, לכל בעיה יש פתרון. אם זה איך לפתור את הבעיה, או איך לחיות לצד הבעיה. הבעיה היא כאשר הבעיה הופכת להיות חזות הכל. אז האדם כבר לא רואה את הערכים, התורות והיעדים שלו, אז הוא הבעיה. הוא שוכח את הגדולה שלו. המכשול הוא כשאדם שם דגש על המכשול, ועל הגדולה שלה הוא יכול להגיע. כישלונות יהיו, אבל הפתרון הוא אורח חיים למעלה, למשכיל, למען סור משאול. מה אתה אומר, שלמה המלך? תודה רבה לנתי שולמן, יוסף בן חיים, לכם המאזינים, היו ברוכים, לילה טוב.
שלום, כאן צבי וייס. אני מזמין אתכם לסיים את חופשת בין הזמנים עם אירוע מיוחד בבית הכנסת הגדול בירושלים. מייריב ספירה קונצרט, חזני בית הכנסת הגדול והמקהלה מארחים את החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט בקונצרט חזנות ווקלית, תפילת מעריב וספירת העומר. יום חמישי, כ"ט בניסן בשעה 7:30 בבית הכנסת הגדול בירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט או בטלפון כוכבית 6565.
מתי נתקלת לאחרונה בהלכות קידוש החודש? לא זוכר? אז זו ההזדמנות שלך לפגוש סוגיות פחות מוכרות. בראש חודש אייר מתחיל מחזור חדש בלימוד היומי ברמב״ם, לימוד שמקנה ידיעה ובקיאות בתורה שבעל פה כולה. חייג עכשיו לכוכבית 6885 והירשם לתוכניות המבחנים השבועיים, כי בן תורה אמיתי לומד רמב״ם. מוגש מטעם מפעל התורה העולמי שיננה.
ב
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי
93.82 FM, כל חי. חדשות כל חי, השעה 12:00.